תמותת ילדים. אין ברשותי דוחות שנתיים, ואינני יכולה להצביע על מספרים ואחוזים של תמותת הילדים במחלקתנו. רק זוכרת אני שמדי שנה לאחר המלחמה, עם שיפור תנאי החיים והופעתן של התרופות האנטיביוטיות, פחתה התמותה. אבל במקרה שלשול קשה אצל תינוקות, לא היו תרופות אלה יעילות במידה מספקת. כאשר הגיעו אלינו התינוקות במצב של צחיחות, דהידרציה, חמורה, לא ניתן להצילם בלי טפטוף תוך ורידי, כלומר, בלי אינפוזיה. זה ידוע לכל. ועם זאת, בתנאים של אז, לא ניתן הדבר לביצוע. מחמת הורידים מדקיקים עד למאוד אצל תינוקות בקטנותם, ככל שזה נראה מוזר בימינו. כך היה המצב בראשית שנות ה-50. תקופת הפוליאטילן, הניילון והמוצרים האחרים מהחומר הפלסטי הייתה עדיין בחיתוליה בברית המועצות. אמנם רופאינו ואחיותינו למדו היטב לגלות במחט דקיקה את הורידים הנימיים של תינוקות בני שבועות או חודשים ראשונים לחייהם, אבל לא היו מצליחים להחזיק מחט זו בבריד. את המחט הזהירה מן ההכרח היה לחבר אל מערכת אינפוזיה בעזרת צינורית גומי לא גמישה ויחסית כבדה. המחט שעליה מכבידה צינורית זו הייתה נושרת מהווריד מיד לאחר התנועה הזהירה ביותר של ראשה. צריך היה לחפש ורידים חדשים, הופיעו חבורות, והפעולה נסתיימה בלא שהתינוק קיבל בחמות מספקת את הנוזל החיוני לבריאותו. לא רק במחלקה שלנו, אלא גם בקליניקות של מוסקבה, לנינגרד, וילנה וריגה, שבהן הייתי מבקרת, נתקלו הרופאים בקשיים אלה. כל בית חולים היה מתהלל בדרכו הוא בהמצאת פטנטים שונים כיצד לקבוע את מצב ראשו של התינוק. ברבות מהקליניקות היו מניחים משני צידי הראש סקיקי חול. באחרות חיזקו את המחט בגבס שבהתקשותו החזיק את המחט בבריד, אלא שהגבס לא אפשר לעקוב אחרי המתהווה מתחתיו. חבורה, נמק. במקרים דחופים בוצע ניתוח הבריד, לפעמים גם הוזרק הנוזל לתוך לשד העצם, אבל שתי שיטות אלה לא צלחו לשימוש תחוף. עמדתי כאן בפרוטרוט על כל המכשור, מחטים, צינוריות וכדומה, כיוון שבו תלויים היו חייהם או מותם של תינוקות. כמה כוחות, כמה זמן, המצאות וזריזות נדרשו מהרופא כדי להתגבר על הקשיים דאז. כיום יש לכל זה סימן היכר היסטורי של התקופה הטרום פלסטית. מערכות המכשור המהודרות, הקלות והגמישות לביצוע אינפוזיות שאנו רואים כיום בכל בתי החולים, לא היו אז עדיין בנמצא, בתנאים של הימים ההם. והנה הצלחנו בשנת 1953 לגלות מוצא מהמצב בעזרת התקן זעיר, שאני מתארת אותו בפרק הבא. המצוקה היא אם ההמצאות. רק לאחר המצאתנו זאת, עלה בידינו לבצע את האינפוזיות במשך שעות או ימים, וזה הביא להפחתה ניכרת בתמותת ילדים. ניתן לקבוע שינוי דרמטי בנידון זה. בשנות 1953 עד 1954, פחתה פי 3-4 התמותה בקרב התינוקות באזור שירותנו הרפואי, וירדה עד ל-15 עד 18 מקרי מוות לכל 1,000 תינוקות בשנה הראשונה לחייהם. מחלקתנו נתפרסמה כמוסד בעל תמותת הילדים הקטנה ביותר ברפובליקה הליטאית. מודד זה נגע לכל האזור הנתון לשירותנו ולאחריותנו. רופאי המרפאה עקבו בערנות רבה אחר התפתחותם של התינוקות, ובכל מקרה של מחלה ולו הקלה ביותר השפזו אותם, לבל יישארו בתנאים הביתיים בהשגחת הוריהם בלבד. התפתחה, כפי שניסחנו זאת אז, היפרדיאגנוסטיקה מתוך ביטוח יתר. זכור לי מקרה המאפיין את חלקה של הנהלת בית החולים במלחמה להפחתת התמותה של ילדים, כפי שקראנו לאז בבדיחות הדעת, המלחמה על האחוז. רופאה אחת מבין הסגל של מחלקתנו הודיעה כי בשכנותה ישנו תינוק חולה כבן חודשיים, הזקוק בדחיפות לריפוי בבית חולים. אמו של התינוק לא הסכימה בשום פנים ואופן לאשפוזו. לפי סירובה הקשני, נראה היה לנו שאין לה עניין בחייו של התינוק. הייתה זו אם בודדת, לא נשואה, והתינוק היה לה למעמסה יתרה. האישה הייתה פרימיטיבית, נכשלת. תנאי החיים התברואתיים וההיגייניים שבהם שרוי היה התינוק היו גרועים ביותר. הרופאה שטיפלה בו ביקשה אותי לנסוע יחד איתה לתינוק הזה, ואני מצאתי אותו במצב של אפיסת כוחות. התינוק היה מצונם וזקוק לאינפוזיות דחופות ולסדרת ריפוי מתאימה בתנאי בית חולים. למרות נימוקי המשכנעים התנגדה האם לאשפוז התינוק. ביקשתי ממנה לאשר בחתימתה את סירובה והיא חתמה בלי לשקול בדבר. אבל הסכמה כזאת בכתב אינה משחררת את הרופא מאחריותו לשלום החולה, ועל כן מצאתי לנכון להודיע על המקרה לרופא הראשי. הוא זרק את כל ענייניו הצידה ונסע איתנו לדירת האישה. והיו לו עניינים לאין ספור. הוא עמד בראש צוות של 600 איש ואישה ששרתו לא רק את בית החולים, כי גם את המרפאות המסונפות אליו. ובכן, ליצור הזערער הזה בין החודשיים, החי בנס, נסעה משלחת של ארבעה. האחות ורופאת הילדים האזורית, מנהלת מחלקת הילדים, אנוכי, והרופא הראשי של בית החולים. האם הסכימה לאשפז את תינוקה רק לאחר שהמנהל איים עליה בהתערבות המיליציה. לקחנו את התינוק במכוניתנו והבאנו אותו לבית החולים. ריפוי התינוק היה ממושך ועקשני, עד שבסופו הצלחנו להביאו למצב מתקבל על הדעת. עודה ולא אבוש כי המניע למלחמה על חיי הילדים לא היו רק שאיפותינו ההומניות, אלא גם אלמנטים של שאיפה ליוקרה. היה זה מאבק לא רק על חייו של תינוק זה או אחר, אלא גם על האחוז. זה נשמע עצוב, אבל זו עובדה. נתנחם בכך שבסך הכל הסופי היה זה מאבק מועיל ביותר. כל העזרה למחלקתנו. לרופא הראשי הייתה מחלקת הילדים של בית החולים מוסד ייצוגי, ולפי הוראותיו באו הכל לעזרתנו. בית המרקחת סיפק לנו את התרופות העיקרות ביותר והחסרות בשוק. המעבדה ביצעה מחוץ לתור את הבדיקות המסובכות ביותר. נוכח מקרים רציניים במיוחד, היה הרופא הראשי מתקשר בטלפון כמה פעמים ביום ושומע פרטים על מצב בריאותם של החולים הקשים. אני נזכרת במקרה של שלשול חמור אצל יונק שאי אפשר היה לרפאו. מצבו של התינוק הורע עד כדי סכנת חיים. לא היו עדיין ברשותנו תרופות אנטיביוטיות בעלות מרחב יעילות גדול. בכתבי העת הרפואיים הופיעו עדויות ראשונות על יעילותו של הנאומיצין. בבתי המרקחת עדיין לא נמצא תכשיר זה. רק מכתבי העת שבקליניקות של מוסקבה ולנינגרד נודע לנו כי משתמשים בהצלחה בנאומיצין. הרהבתי עוז והחלטתי לפנות לפרופסור נודע. הוא היה מנהל הקתדרה למחלות ילדים באחד מבתי החולים בלנינגרד, וביקשתי את עזרתו בהסתמכי על מאמריו שקראתי. קשה היה להתקשר בטלפון למקום עבודתו, ובאין ברירה טלפנתי אליו הביתה. לאושרי היה זה בן אדם חביב, שהסכים להעביר עלינו מנה לא גדולה של נאומיצין. הרופא הראשי של בית החולים שלנו הורה מיד לשלוח אחות ללנינגרד, והיא הביאה לנו בדרך האוויר למחרתו של היום בקבוקון קטן עם 10 גרם נאומיצין. תוצאות הריפוי היו מרשימות. התינוק החל להבריא וסוף סוף החלים ממחלתו. לאחר מקרה זה סיפק משרד הבריאות למחלקות הילדים כמות מסוימת של הנאומיצין, ובמרוצת הזמן הופיע התכשיר הזה גם בבתי המרקחת. המצוקה היא אם ההמצאות. ההפרעות באספקת המצאי הרפואי והיעדרם של מכשירים מסוימים הכרחיים המריצו אותנו לחפש מוצא מהמצב ולהמציא במקומם בייצור ביתי חלקים מאולתרים. המדובר הוא לא במכשירים מסובכים, יצירתם של אלה לא הייתה ביכולתנו, אלא בפרטים לא חשובים, פשוטים לפי מהותם וקטנים, כגון כל מיני צינוריות וחפצים לצורך יומיומי וכדומה, ששימושם הביא לחולנו תועלת רבה. 1. התקן לטפטוף תוך ורידי לתינוקות. במקרים דומים באה לעזרתנו צינורית, כלומר צינורית גומי גמישה וקלה המשמשת לניפוח האבוב שבצמיג האופניים. בהיעדר סידורים לביצוע אינפוזיה העשויים מחומר פלסטי, התקנו את צינורית האופניים כך שהמחט נתקעה בווריד הדקיק ובעיית האינפוזיה לתינוקות נפטרה. תפקידיה של מסיכת טיפות הנוזלים להצלת חיי התינוקות ידועה לכל. הועיל ורציונליזציה זו פורסמה ותוארה על כל פרטיה ברשימתי שראתה אור בכתב עת מקובל בכל ברית המועצות, נפוץ לאחר מכן השימוש בהמצאתנו המאולתרת ברחבי ברית המועצות. מחלקתנו קיבלה שורה של מכתבים מבתי חולים שונים, גם מערים מרוחקות בברית המועצות, שבהם הודיעו לי בתודה הכותבים על הפחתת התמותה בקרב התינוקות באזורים שלהם, הודות לשימוש בהתקן מסיכת הטיפות, דבר שלפני כן אי אפשר היה לבצע. וכך הציל פרט פעות וחסר ערך שמחירו פרוטות עלובות את חייהם של ילדים רבים לאין ספור. 2. מוצץ תינוקות לעזרת הכירורגיה. בשנים ההן היו מקרי דלקת מוגלתית של העדר, פלורה, קרום החזה, שכיחים הרבה יותר מאשר בימינו. להרחקת המוגלה משטח העדר בוצע חתך קטן בין הצלעות ולתוכו הכניסו צינורית גומי, שמה היה אנגלי. דרן, צינורית ייבוש או ניקוז. בדרך כלל לא הצליחה קביעתה של הצינורית, היא זזה ממקומה, המוגלה נזלה לא דרכה אלא מן הצד, וזה גרם לאירוזיה, חשף, ולדלקת האור. בנוסף לכך, חדר האוויר תוך כדי הנשימה לחלל החזה. לשם קביעת צינורית הניקוז ולסתימה מוחלטת של הפתח בחזה, היינו מתקינים כיפה עגולה, דיסקוס, של מוצץ תינוקות. חתכנו את קצה המוצץ ואת המרווח המשפחי, הלופת את פי הבקבוק. את הצינורית תחבנו דרך פתח הכיפה לתוך חלל העדר. תיאור מפורט של מכשיר ייעול זה פורסם בכתב העת הסובייטי חירורגיה, מספר 7, משנת 1968. 3. הזית של הצינור לבדיקת מיץ הטריסריון בגודל גרעין השעורה. מבחן הטריסריון, כלומר המבחן לבדיקת מיץ מעי הטריסריון, הוא צינורית ארוכה ודקה, שאליה צמוד קצה עשוי מתכת הקרוי זית, משום צורתו וגודלו הדומים לזית. בזית זה ישנה שורה של פתחים זערערים, שדרכם עוברים מיצי העיכול לתוך הצינור, מופרשים מפתחו החיצוני ונבדקים במעבדה. ברוסיה, בגרמניה ובארצות אחרות נפוצה מאוד בדיקת הטריסריון אצל ילדים וכן אצל מבוגרים. אצלנו בישראל וכנראה גם בארצות הברית נדירות מאוד בדיקות אלה אצל ילדים. אמנם טיפול זה אינו כה נעים והוא דורש סבלנות מרובה, אבל לעומת זה אינו מזיק כלל וכלל בניגוד לנקירות השונות המקובלות בחוגי הרופאים בזמננו. יחד עם מיץ הטריסריון, אנו מקבלים גם נוזל ירוק מכיס המרה, המרוקן את תכולתו למעי הטריסריון. את הנוזלים אנו מעבירים למעבדה, לבדיקה כימית ובקטריולוגית. במצב ממושך של חום נמוך וכאבים בבטן מסיבה בלתי ברורה, מתברר לעתים קרובות אצל ילדים שזוהי דלקת כרונית של כיס המרה. המבוגרים בולעים את המבחן המחובר לצינור, והזית עובר בהדרגה מהקיבה לטריסריון. לילדים מכניסים את הזית דרך האף, ולשם כך הכרחיים זיתים זעירים, אלא שבברית המועצות לא היו כאלה בנמצא. עלה בידינו, הודות לקשרים אישיים, להזמין בבית חרושת אחד בקובנה מערכת של זיתים בעלי קוטר שונה, וכך נפטרה הבעיה. לא כאן המקום לפרט את הטכניקה של הבדיקה, שאינה כרוכה לאחר הרגל בקשיים כלשהם, והיא נעשתה שגרתית ומועילה עד מאוד. 4. מדידת לחץ הדם של תינוקות. אין זו בעובדה פעולת רציונליזציה, אלא ייצור ביתי. למדידת לחץ הדם של תינוקות וקבלת נתונים מהימנים הכרחיות שרבוליות קטנות. אי אפשר היה להשיגן. נהג מבין מיודענו התקין לנו מהבובים ישנים של גלגלי מכוניות את החלק הפנימי המתנפח של שרבוליות אלה. את החיפוי החיצוני הכינונו בתפירה ביתית. כך אספנו מערכת שלמה של שרבוליות במידות שונות, בהתאם לגיל הילדים, נכון יותר להיקף זרועם, כולל שרבוליות לעוללים יונקים, שמדידת לחץ דמם חייבת להיות מדוקדקת. כל השיפורים האלה מלמדים אותנו כיצד המחסור מכריח ומניע אותנו להמציא שכלולים ולהסתגל לכל מיני תנאים. כיום יש לכל אלה רק עניין היסטורי, ואף זה בספק. ברכת השנה החדשה. התקרית הבאה שהתרחשה מחוץ לכותלי בית החולים, ואולי גם לא היה לקשר כלשהו למוסד זה, השאירה בליבי לאורך שנים משקע מצער מאוד. וכזה היה העניין. יום אחד, ערב השנה האזרחית החדשה, אינני זוכרת איזו שנה, מצאתי בתיבת הדואר שעל דלת הכניסה לדירתנו, בין מכתבי ברכה אחרים, מכתב בשפה הליטאית. במכתב היו, במקום איחולים טובים, כללות ונבואות מרושעות, מכוונות אליי ואל בני משפחתי. דבר כזה הראה לי פעם ראשונה בחיי. קשה להגיד שאיגרת זו לקראת השנה החדשה הנעימה את מצב רוחי. אינני מייחסת ערך כלשהו לנבואות, לאותות ולאמונות פלות, ואינני מאמינה בהן, ובכל זאת חבויה בעומק ליבי או בתת הכרתי איזו הרגשה מעורפלת ובלתי נעימה המתגלה רק לעתים רחוקות. הפעם הזו עוררה בי ברכת השנה החדשה, אי שקט וחרדה. לא סיפרתי לאיש, לא לילדיי ולא לידידיי על המכתב. קשה היה לקבוע האם היה זה תעלול אנטישמי מן המקובלים. ייתכן שגם יהודים נוספים קיבלו מכתבים דומים, אם כי לא שמעתי על כך מפי איש. עוררה בי חשדות העובדה שלפי תוכן המכתב התקבל על הדעת כי כותבו היה בן אדם המכיר קצת את תנאי חייה של משפחתנו. לא מן הנמנע שהיה זה מישהו מחבריי לעבודה, אשר העלבתי ואי פעם, והוא החליט להתנקם בי. אבל בראש וראשונה חשדתי בהוריו של תינוק, שמת בבית החולים זמן קצר לפני השנה החדשה. והנה תיאורו של המקרה. תינוק בן שנתיים הובא אלינו לאחר שהופיעו באורו כתמים כחולים, חבורות שאת מקורן לא ידענו. לפני כן הוא כבר שכב אצלנו מחמת סיבה דומה. בדרך כלל נזדמנו לעתים קרובות מקרים דומים. לא הצלחנו לגלות שינויים כלשהם בדם או באיברי הגוף. כאן בארץ מחלה זו נדירה יחסית. כדוגמת מחלות אחרות שסיבותיהן אינן ברורות, יש לה גם למחלה זו שמות שונים. בארץ היא קרויה מחלת הנוך שוינליין. בברית המועצות נתקבל השם קפילארו-טוקסיקוזיס, רעלת נימים. יש לה למחלה עוד שורה ארוכה של שמות. התינוק היה יחיד אצל הוריו המבוגרים. הרשנו להם לשבת ליד בנה, במיוחד מחמת חומו הגבוה. תוך שכיבתו בבית החולים, החלו אצלו פרקוסים שלא הצלחנו להפסיקם, חרף ניצול כל המערכת הנהוגה לריפוי תופעות אלו. במקרה של חום גבוה אצל ילדים בגילו, שכיחות האביטות, אבל בדרך כלל הן חולפות מהר. יחד עם עוזרתי נשארנו ליד החולה, כל עוד נמשכו פרקוסיו, וניסינו לעזור לו בכל הדרכים האפשריות. נשאר לנו לעשות לו ניקור מותני, שהומלץ כרגיל במקרה של קונבולסיות ממושכות. שקלנו שתינו את המצב, ואני ביצעתי לילד את הניקור. לחץ הנוזל של מוח השדרה היה גבוה מן הרגיל. צבעו היה שחום, בדומה לדם ישן. האביטות נפסקו, אבל מספרן של החבורות על גופו גדל בקצב מהיר. למחרת היום נתחדשו הקונבולסיות, ומיד עם תחילת ההתקף, מת התינוק. ההורים החליטו שסיבת מותו של תינוקם היה הניקור בחוט השדרה שביצעתי בערב הקודם, ולא מחלתו העיקרית. הם הגישו תלונה לרופא הראשי, ובו בזמן התנגדו לניתוח התינוק לאחר המוות לשם גילוי סיבת מותו. הרופא הראשי שלח אותם למשרד הבריאות העירוני. ההורים היו תוקפניים מאוד, ומנהל המשרד נתן כיוצא מן הכלל את הסכמתו לבקשתם. התינוק נקבר בלי שיבוצע בו ניתוח לאחר המוות, כפי שהיה נהוג בברית המועצות לגבי בני אדם שמתו בבתי החולים. כמובן שהיה זה מקרה מצער מאוד, וצער היה לי מאוד על ההורים, אלא שהתנגדותם לניתוח התינוק המת הייתה שגיאה גדולה מנקודת ראות המדיצינה. יותר מהמשוער הוא שלתינוק אירע שטף דם במוח, וזו הייתה סיבת מותו. במקרה מחלתו שכיחים שטפי דם לא רק באור, כי גם בחלקי איברים פנימיים, במעיים, בכליות ולפעמים אף במוח. לא ניתן עוד להוכיח דבר זה. הצטערתי על ביצוע הניקור, אם כי ההוראות מחייבות אותו במקרים דומים. לאמיתו של דבר צריך היה להסביר להורים את הסיבה המתקבלת על הדעת למות תינוקם, אבל קשה היה אז לדבר איתם, הם היו כל כך כעוסים ומדוכדכים. כנראה שהורי התינוק חיפשו הזדמנות לשפוך את מרי ליבם וכעסם עליי בצורת המכתב האנונימי שקיבלתי. אם הטלת האשמה על הרופא הקלה, ולו במידה כלשהי על סבלותיהם, ניחה. ימי המנוחה ונזקים בצדם. תוך כדי בדיקת הסיבות לתמותת הילדים ולמשגי האבחון בחברה המדעית הרפואית ובמיניסטריון הבריאות, נוכחנו לא פעם שאחוזי התמותה והשגיאות בימי ראשון בשבוע ובימי חג עולים לעומת ימי החול. עובדה זו אומתה על ידי נתונים מספריים, וכן על ידי שורה שלמה של מקרים נפרדים אשר הדגימו בבהירות את העובדה כי בימים שבהם קטן מהרגיל מספרו של צוות העובדים, הורע בהכרח הטיפול והריפוי של החולים. זה גרם לפעמים תוצאות מסוכנות ביותר. ואילו בארצות שבהן מקובלות שביתות, טוענים הרופאים לשווא שצמצום הכרחי של הסגל הרפואי בימי שביתות בבתי חולים אינו מזיק לחולים. אם מוטל על האחיות התורניות בימי שביתה לקבוע איזה מקרה הוא דחוף ואיזה ניתן להידחות לזמן מה, מתי יש לשלוח את החולה לרופא ומתי אין בכך הכרח, האמנם יש ביטחון מלא באבחון נכון של כל מקרה חמור? לא רק אחיות, כי גם רופאים עלולים לטעות בקלות אם יקבעו את הדיאגנוזה מבלי לבדוק את החולה. בהקשר לכך, חייבת אני להעיר שאינני מסוגלת להבין כיצד ניתן לקשור את שני המושגים, רופא ושביתה. אין קשר כזה נקלט במוחי. הרי חובתו הקדושה של הרופא היא לעזור לאנשים חולים. בנוסף לסבל מיותר, גורמות השביתות נזקים ליחסים המוסריים. החברה מתרגלת לאדישות ולחוסר האחריות של הסגל הרפואי, ואין להצדיק תופעות אלה במקום ובזמן כלשהם, לא כל שכן בארצנו הקטנטונת רבת הסבל. במשך 19 שנות עבודתי בבית החולים, עברו את מחלקתנו, כפי שזכור לי, כ-16,000 ילדים חולים. הילדים המאושפזים באו ברובם הגדול עם מחלות נדושות, בנאליות כגון דלקת ריאות, שלשול חזק אצל היונקים, שיגרון פרקים חריף אצל ילדים גדולים יותר וכן מחלות אחרות. אבל היו תמיד במחלקתנו הרבה מחלות מסובכות וקשות שקראנו להן מקרים מעניינים. הייתי מאוד רוצה לספר עליהם, אך כיוון שאיני זוכרת את הנתונים המעבדתיים ואת תוצאות הבדיקות הרנטגנולוגיות והממצאים הקליניים האחרים, אינני מסוגלת רק לפי קטעי זיכרונות לצייר תמונה בעלת ערך של תחלואים אלה, שמא התקבל מזה חומר בעל איכות נמוכה. אילו יכולתי לקבל מארכיון בית החולים שבו עבדתי את תולדות תחלואיהם של החולים המעניינים אותי, אפשר היה לשחזר חומר קליני בעל ערך רב, אבל כעת אין זה ניתן מבחינה מעשית. בבית החולים לא ראיתי את כל המיוחד בהווי חייו של החולה. כל מעמדה של הסביבה הביתית לא יכול היה להיחרט בצורה כה בהירה, כפי שזה קרה לי בשנות עבודתי בעיירת השדה, לרבות נסיעותיי המרוחקות לכפרי המחוז. בסביבה ביתית נוח יותר למצוא גישה אישית אל החולה, כי נוצר יחס אינטימי הדדי בין הרופא והחולה. מאחר שעבודה זו מכוונת בעיקרה לרופאים צעירים, הקדשתי את חלק הארי של זיכרונותיי דווקא לצעדיי הראשונים, שעשיתי בתנאי עיירה וכפר. בהשוואה לבתי החולים של ימינו על המערכות הטכניות שלהם, נראים התנאים של הימים ההם פרימיטיביים למדי. ההישגים העצומים של הטכניקה המדיצינית בימינו הרימו תרומה רבת ערך לאבחון המחלות וריפויין, אבל יחד עם זאת הרחיקו, לדעתי, את הרופא מהחולה ורופפו את המגע ביניהם. רופאים רבים, במיוחד הצעירים שבהם, אינם תורכים לשמוע מפי החולה את תלונותיו ומהלך מחלתו, ובמקום שיחה מעמיקה איתו לשם התרשמות מאישיותו, הם מופיעים כמכוונים, הנותנים לחולה פתקאות שונות, קובעים לו בדיקות, צילומי רנטגן, שולחים אותו למומחים שונים העוסקים רק בחלק מסוים של הרפואה וכולי. כל זה חשוב וצריך להיעשות, אבל אין להזניח את שיטות הבדיקה הפשוטות, שכאילו עבר זמנן, אך ערכן רב לאבחון המחלה לא פחות מאשר כל המכשור הרפואי המורכב שהרופא משתמש בו, ואין הוא לפעמים רואה בכלל את החולה. הרהורים על דמות הרופא. מהן התכונות העיקריות שבהן חייב הרופא? אמנם המומחים בפסיכוטכניקה ייטיבו ממני לנסח תשובתם לשאלה זו, ובכל זאת ברצוני להביע כמה מדעותיי על דמותו של הרופא. ברור כי יסוד היסודות של כל מקצוע הוא הידע, שאותו יש להעשיר בשיטתיות ובהתמדה תוך כדי העבודה. הרופא העוסק בריפוי חייב לזכור שיש לו עניין עם בן אדם חי, ועל כן חשובה גישתו אל החולה, הדרך והצורה בהן הוא מפעיל את ידיעותיו כלפי האדם הנזקק לו. אלו לרופא לסגל לעצמו גישה אל החולה, בדומה לגישתו של המדען לעצם דומם במעבדה שלו, כי הרי החולה מצפה מהרופא לא רק את בקיאותו במדע הרפואה, אלא הוא זקוק גם להיענותו, רגישותו וטוב ליבו. ישנם אנשים טובי לב מטבעם, ללא מאמץ כלשהו, ללא שיקולים ופלפולים. זוהי תגובתם הטבעית לגבי סבלו של האדם הקרוב. אנשים אלה מסיחים אז דעתם מעצמם והם מוכנים לעשות כל שביכולתם למען הזולת. הייתי מגדירה אותם כמקרינים טוב לב ואהדה. תכונות אלה באות מלידה, אבל בחלקן הן ניתנות לפיתוח על ידי חינוך ועוד יותר באמצעות חינוך עצמי. הן נובעות אז, אם אפשר להתבטא כך, לא מן הלב אלא מן המוח, מן ההכרה. אולם קשה לעורר או להחדיר רגישות לבבית על ידי חינוך, בעוד שניתן לפתח היענות שכלית. אני עצמי אינני יכולה להתפאר בטוב לב מלידה, אם כי במקרה של סבל וצרה אני משתתפת מקרב לב בצערו של הסובל. נכונותי לוותר על ענייניי הפרטיים באה באיחור מה. רופא חייב לשמור מכל משמר על זהירות מרבית בדיבורו. מן ההכרח אומנם לשקול כל מילה, אבל אין זה מהדברים הקלים. אצל כולנו, לעתים קרובות, לשוננו היא אויבתנו. לא פעם הצטערתי על מילים שאמרתי מתוך חוסר זהירות, העלולות לפגוע בנקודה רגישה של איש שיחי. החולים ואף קרוביהם זוכרים היטב את דברי הרופא. כך, למשל, זוכרת אני עוד משנות נעוריי, כיצד אהבו אחדות מדודותיי במשך שנים לחזור על דבריהם של רופאים, שנאמרו להן בקשר למחלותיהן. ובעובדה, רבים זוכרים זמן רב כמה מביטוייהם של הרופאים, בעוד אלה עצמם שכחו כבר מזמן את המילים שיצאו ביום מן הימים מפיהם בהסח הדעת. רושם לא נעים משאירה לעתים התנהגותם של רופאים בשעת הביקור היומי של הרופאים בבית החולים. החולה מצפה לביקור זה בחוסר סבלנות, מקווה לתשובות על בעיות המטרידות אותו, מחכה לקבלת עצות, בעוד שהרופאים נכנסים ומשוחחים ביניהם על כל מיני עניינים צדדיים, על בעיות מדיניות, על האופנה, על דברים שברחילות וכולי. מסתבר שלאחר שיחותיהם אלה, נשאר רק זמן מועט לבדיקתו המדוקדקת של החולה ולמתן עצות רפואיות, שלהן ציפה מאושפז בחיליון עיניים. הרבה תלוי במובן זה מתביעותיהם ומהתנהגותם האישית של מנהלי המחלקה או המדריכים האחראיים האחרים. ידוע ומקובל שליד מיטת החולה אין לנהל שיחות על מצבו. כל הדיונים בקשר להבחנה, לתחזית המחלה ולריפויה חייבים להיעשות לאחר הביקור בחדר הרופאים. לדאבוננו, על אף ההבנה והידיעה על הוראה הזאת, אנו מרבים לחטוא גם בנידון זה. לא רק בבית חולים, כי גם בביתו של החולה, שאליו מוזמן רופא מייעץ, רצוי וחשוב לערוך את מה שקרוי הקונסיליום רק לאחר בדיקת החולה. את המשך השיחה עם המייעץ אין לנהל בחדר החולה ובנוכחות בני משפחתו. אם דיוני הרופאים מתנהלים, כפי שזה קורה לעתים תכופות, בנוכחות קרובי החולה, הם עשויים לאחר מכן לזכור ולנתח כל מילה שהגיעה לאוזניהם ולהדגיש את יתרונו של רופא אחד על משנהו. כיוון שאינם מבינים הרבה ברפואה, הרי מסקנותיהם על מצב החולה הן בדרך כלל פגומות או נטולות ביסוס. לאחר הקונסיליום נדרשת כמובן הודעה לבני המשפחה ולחוד לחולה עצמו על מסקנתה של התייעצות הרופאים בתוספת מילים מספר על התחזית ועל המשך הריפוי ותשובות על שאלותיהם של הקרובים. אם מזדמן לו לרופא עצמו לחלות ולשכב בבית חולים, יש לו אפשרות להשקיף מן הצד ולקבוע שגיאות לא מעטות בהתנהגותו של סגל הרופאים בקשר למילים מיותרות הנפלטות מפיהם ואף ביחס לדברים אחרים. משגים וליקויים הם מתכונתם של רופאים, כפי שהם שכיחים אצל כל בני אדם. להצלחת הריפוי יש ערך לא רק במהות התרופה הנקבעת, ברוב המקרים כמובן יש לכך ערך מכריע, אלא במקרים רבים רב ערכה מי הוא הקובע אותה. אם החולה מאמין ברופא מסוים הנודע בציבור כבר סמכה, עשויה תרופתו להתקבל על דעת החולה וגם להתברר כי היא עילה יותר, מאשר במקרה שאותה תרופה, אלא באריזה אחרת, תיקבע על ידי רופא אחר שהוא פחות מהולל. ידועים לכל הניסיונות עם הפלסבו או אין בו, חומר אדיש שמראהו וטעמו דומים לאלה של התרופה הבדוקה, שהוכיחו כי לעתים עוזרת לא התרופה עצמה, אלא האמון בה. כך, למשל, ניתנו לחולה תבליות הרדמה, ולאחר מכן תבליות זהות במראן ללא תחולת הרדמה, והסתבר שפעולתן הייתה זהה לחלוטין. קרה אפילו שהפלסבו או מאומה היטיבו לפעול מתרופת הרדמה. זוהי הוכחה יתרה כיצד להיזהר ממסקנות נחפזות, ומה רבים אי הדיוק, כוח השפעה והפנייה האישית במה שקרוי המדיצינה הפנימית שלנו. הניסיונות של הפלסבו תרמו הרבה למדע הרפואה, ובכל זאת משאירה בקרבי הקריאה על ניסיונות אלה מין משקע דוחה. הרי במתן פלסבו או מאומה לחולה, אנו מרמים אותו. החולים סבורים שקיבלו תרופה אמיתית, בעוד אנו, בעובדה, איננו נותנים להם ולא כלום, הופכים אותם, בלא ידיעתם, לשפני ניסיון. האם אין זה מנוגד לאתיקה הרפואית ולמוסר בכלל? ברור שאין עושים ניסיונות דומים עם חולים בעלי מחלות אורגניות מובהקות, ואם קיים חשד שקובלנות החולה יש להן אופי פסיכי, הרי חשוב בראש וראשונה לחולה עצמו שהרופא יוכל לדייק בקביעת הדיאגנוזה הזאת. בו בזמן אין כמובן לשלול את השפעתן הפסיכוסומטית של תרופות מסוימות, במיוחד במחלות עצבים, אלא שיש לזכור כי אבחונן של מחלות אלה תובע אחריות מרבית. נדרשת בדיקה כוללת, מדוקדקת ומקצועית של החולה, לפני שמסיקים כי זוהי אומנם מחלת עצבים. לא מן הנמנע שאצל חולה כזה עלולה במרוצת הזמן להתגלות מחלה אורגנית, שהייתה תחילתה מוסווית כמחלת נפש, והרי אנו יודעים מה רבים הדברים שעדיין איננו יודעים. כמונו, גם קודמנו לא ידעו דברים רבים. הלא בעבר נחשבו אפילו הטטנוס והכלבת כהיסטריה. זה מזכיר לי את הסיפור, או הבדיחה, הידוע. חובש מודיע בבוקר לרופא, הסימולנט מחדר החולים מספר 5 מת. כפי שקשה להבחין בין נברוזה למחלה אורגנית, כך לא קל להבדיל במקרים מסוימים בין צורות שונות של נברוזות לבין השלב הראשון של הסכיזופרניה. בקשר לקושי זה נזכרת אני בהגדרה שהייתה בה מעין תשובה על השאלה, מה ההבדל בין חולה סכיזופרניה וחולה נברסטניה? התשובה, הסכיזופרני יודע כי 2 כפול 2 הן 5, וזה מסביע את רצונו. הנברסטני יודע כי 2 כפול 2 הן 4, אבל זה מרגיז אותו. הגדרה קצרה זו מאפיינת את ההבדל המהותי בין שתי ההפרעות הנפשיות הללו. בתי חרושת רבים לתכשירי רוקחות לוקחים בחשבון את הרושם הפסיכי רפואי ונותנים למוצריהם שמות המצביעים על פעולתם, כגון מיגרנול, ספזמלגין, ברונכולט וכדומה. גם לרופא קל יותר לזכור שם כזה המזכיר את המחלה. יש ערך רב לצורה כיצד נקבעת התרופה. רצוי מאוד להסביר לחולה את פעולתה, על שום מה היא ניתנת לו, וכיצד עליו להשתמש בה, המינון המדויק, לפני האוכל או אחריו, וכו'. הוראות אלה הן לעתים חשובות לגופן, ובנוסף, החולה המקפיד עליהן נמצא חדור משמעותן של התרופות הנקבעות לו, אמונתו ביעילותן גוברת, וזה מסייע במידה מסוימת להטבת הרגשתו העצמית. במיוחד חשובים ההסברים הניתנים לבני אדם מעוטי ידע, ואין לסמוך על הרוקח בלבד הנחפז לרוב בהסבריו, ולא תמיד דבריו מובנים כהלכה. זה מזכיר לנו מקרה שאירע לאחת החולות, שלא נראתה כאישה נבערת, אשר קיבלה מבית המרקחת פתילות, ובמקום להכניסן לאחוריה, היא אכלה אותן. אם בתרופות מדובר, אני נזכרת בעבר הרחוק. לפני 35-40 שנה, כאשר לא היו עדיין התרופות האנטיביוטיות, ניתנו לחולים סמי מרפא שונים בכמות גדולה בהרבה מאשר בימינו אלה. מקובל היה לרשום לכל חולה 2-3 רצפטים, בקבוק עם מקסטורה, טיפות, אבקות או גלולות. בכל תרופה היו כלולים כמה מרכיבים. כזה היה סגנון העבודה, כך שבהרכב כולל קיבל החולה כ10 תכשירים רפואיים, אם לא למעלה מזה. תרופות מוכנות וארוזות כמעט שלא היו עדיין בנמצא. הרוקחים צריכים היו להכין בעצמם את התרופות, למדוד את התמיסות, לשקול את האבקות, להתגדר בעיגול הגלולות וכדומה. הרכבת מתכון מוצלח היה בה משום הישג לרופא, מלאכת מחשבת מיוחדת במינה. גם הרוקח זקוק היה לידע ולידיים מיומנות להכנת תערובת התרופה לפי מתכונו של הרופא. אנשים קשישים זוכרים עדיין בלא ספק את מראהו של הבקבוקון עם תערובת התרופות או עם הטיפות. בראשו הייתה לו כיפה של נייר צבעוני מסולסל, ומהצד הודבק אליו העתק מתכונו של הרופא בצורת זנב נייר ארוך דמוי עניבה, שעליו נרשמו מרכיבי התערובת. לפני השימוש היה צריך לנער את התרופה, כיוון שלא כל מרכיביה נמסו. מה עוד כדאי לרשום לו, היה חושב הרופא לפני שחרורו את החולה, כאשר מחלתו נתארכה ולא חל שיפור במצבו, ובמקרה שהחולה פנה לרופאים אחדים, היה כל רופא נוסף, מתוך רצון לעזור לחולה, נמלח בדעתו מה רצוי עוד להוסיף לתרופה הבלולה. ואילו החולה המסכן התבלבל ואיבד אשתונותיו אל מול כל הצלוחיות והאבקות הללו. שפע כזה של אמצעי ריפוי שונים, פוליפרגמזיה, הוא חסר טעם ואף עלול להזיק. לעתים קרובות אין לחולה בשלב מסוים צורך כלשהו בתרופות, אבל חולים רבים נפגעים כאשר אין רושמים להם מאומה. קל להם יותר אם נוקטים צעדים כנגד מחלתם, ואז מחוסר ברירה יש לפעמים ללכת לקראתם ולרשום להם איזה אמצעי מהאדישים ביותר. אם החולה מאמין בתרופה זו, היא עשויה למלא תפקיד חיובי בתהליך החלמתו. בפגישה מקרית עם רופא כלשהו, נוהגים אנשים רבים, בהיותם בביקור אורחים ואף בדרכים, לנצל הזדמנות זו ולקבל עצה רפואית לעצמם או לקרוביהם. מרבים לנהוג ככה אנשים בגיל העמידה, שמצב בריאותם לרוב אינו תקין לחלוטין. לרופא האקראי לא נוח אם מתוך נימוס ואולי מתוך טוב לב להשיב רקם את פני בן שיחו, והוא מאזין לסיפורו, מייעץ לו משהו אם כי אינו נלהב ממתן עצות רפואיות שלא במקומן ובזמנם. אגב, שירות כזה עשוי להסתבר כשירות דוב. לקביעת דיאגנוזה נכונה וריפוי מתאים, מן ההכרח הוא לבדוק את החולה בדיקה יסודית, בתנאי חדר עבודתו של הרופא. ואין להחליף בדיקה זאת בשיחה ליד שולחן חגיגי. יש לעתים צורך במתקנים מיוחדים או בבדיקות מעבדתיות. קורה שהחולה, לאחר ששמע את דעתו של הרופא נדיב הלב, נרגע, ובשל כך עלול הוא להזניח את מחלתו, הטובה הטיפול דחוף. על כן, יש להיזהר מאבחנות נימוסין, מדיאגנוזות אדיבות הנקבעות ללא בדיקה. ככל שהשתדלתי לנהוג על פי כללי האתיקה הרפואית, קשה היה לי, מזמן לזמן, להימנע ממילה מיותרת, העשויה להפחית או להשפיל את סמכותו של חבר למקצוע. זה היה קורה בעיקר כאשר העלימו ממני קרובי החולה, שהוא היה לפני כן בטיפולו של רופא אחר, ורק לאחר שבדקתיו הודיעו לי כי הדיאגנוזה והוראות הריפוי שלו אינן זהות עם אלה שלי. כמובן שניסיתי להסביר זאת בשינויים שחלו במהלך המחלה, אבל כלשונו של הפתגם הרוסי, מילה לאנקור משולה, אם תיפלט, לא תתפוס אותה. לא תמיד ניתן להביע דעה על רופא לפי דבריו של חולה או בני ביתו. ישנם ביניהם הרוצים להחליק לשונם ואף להחניף לרופא החדש, והם מספרים על הקודם בדותות שונות. למושג האתיקה הרפואית שייכת לא רק הסולידריות עם חברים למקצוע, אלא בראש וראשונה המודעות לחובת הרופא ביחס לחולה. זוהי בעצם מהותה היסודית של פעילות הרופא. ידוע ברבים ההכרח לשמור על סוד הדיאגנוזה, אלא שלא תמיד זה ניתן לביצוע. אבל במקרה שהמחלה נוגעת בעניינים אינטימיים של החולה, מחלות נשים, הפרעות נפשיות, מומים מסוימים בהתפתחות וכולי, יש להקפיד ולשמור מכל משמר על הסוד הרפואי. כפי שכבר הזכרתי, דברו והתנהגותו של הרופא, הגינונים, התנועות, המימיקה ומצב הרוח שלו, שהחולה עוקב אחריהם בדריכות, עשויים להשפיע על תוצאות המחלה ואף על חיי החולה בעתיד. את הפציינט מעודד האופטימיזם של הרופא, ולא הייאוש והכניעה לגורל. הרופא חייב לגלות זהירות רבה ומחשבה מעמיקה בפעולותיו. קודם כל, למען לא יזיק לחולה. אבל זהירות יתרה והססנות גם הן עלולות לגרום נזקים אם תוחמץ האפשרות לעזרה דחופה. על כן, חייב הרופא לאחד זהירות עם העזה ונמרצות. אין זו מלאכה קלה. תכונות אלה דרושות לא רק לרופא, כי גם לכל בן אדם במקרים שונים בחייו. למוצא נכון מהמצב המתהווה, הכרחיים ניסיון, אינטואיציה וחושר הסתכלות. כתבתי על כך בפרוטרוט בפרק העוסק בהשתלמות עצמית. כאשר הייתי צעירה יותר ומנוסה פחות, הרבו להדאיגני בעיות האמון בי ויחס הכבוד אליי. קשה מאוד לרפא בן אדם אם אתה חש שאין נותנים בך אמון, שאין סמכותך מקובלת על הסובבים אותך. המניע להצלחה בכל עבודה שהיא כרוך באמביציה, בהערכה עצמית ובמידה לא קטנה בטובת הנאה. לא יהיה זה הוגן לטעון שאין בי כלל וכלל אהבת הכבוד. עודה ולא אבוש, היה לי, וזה קורה לי גם בימים אלה, נעים לשמוע דעות טובות עליי ותשבחות מפי אנשים שונים. אבל דברי שבח הנאמרים לי בפניי הם לעתים בלתי נעימים, מורגשת בהם לפעמים צביעות, חנופה. לעומת זאת, נעים היה לי להיוודע שהריפוי שלי היה יעיל והחולה החלים. ואשר לגמול הכספי, הרי למרות הנוחות והקלת הקיום שבתוספת כסף בכיס, לא נעים היה, בכל זאת, לקבלו ממש ליד מיטתו של החולה, כפי שכבר ציינתי לאל. קבלת משכורת טובה זה כבר עניין אחר. נדמה לי שתהיה זו דעה לגמרי אובייקטיבית על עצמי אם אגיד שהכסף היה גורם משני בחיים, ומשום כך לא הייתה לגובה המשכורת משמעות קובעת בבחירת העבודה. יסוד היסודות, הדחף המדרבן במילוי חובתי, היה במשך כל שנות חיי המודעות לשליחות שהוטלה עליי, לעזור לאיש החולה. הכרתי תמיד באחריות המוטלת עליי לבריאותו ולחייו של החולה שהופקד בידיי, וכאשר הצלחתי בתפקידי, גרם לי הדבר סיפוק גדול הרבה יותר מאשר התשלום או עליית האוטוריטה והיוקרה. לאחר שקראתי את רשימותיי עם סיומן, חייבת אני להודות שאינני מרוצה די חפצי מהכתוב. נראה בעליל היעדרו של ניסיון בעבודה הספרותית. סגנון הרשימות אינו אחיד. מכלול הנושאים אינו מסוג אחד. חלוקת החומר אינה שווה. ישנם פרקים שנתארכו למעלה מן הראוי ואחרים נצטמצמו יתר על המידה. אשר לחלק המדיציני, נכתבו כמה מהקטעים בשפה עממית ושווה לכל נפש, יתרם זקוקים לידע אלמנטרי ברפואה. לצערי, אין בכוחותיי כיום לעסוק עוד בתיקון פגמים המתגלים, ועל כך מבקשת אני את סליחת הקוראים. תיארתי מושגים דיאגנוסטיים שונים, גם מקרי מוות, אבל רשימותיי עלולות להשאיר רושם כאילו אני עצמי אף פעם או כמעט לא הייתי אשמה ישירות במות החולה. כיום אני משערת שאין זה תואם את המציאות. אולי מתוך חוסר ידיעה לא הכרתי באשמתי, או שלא רציתי להכיר בה, והמצאתי תירוצים מצדיקים כלשהם. כתבתי על רגשותיי ומחשבותיי ככל שיכולתי להיזכר בהן, אבל מאז חלפו כבר שנים רבות, ואין זה מן הנמנע שדעות מסוימות הגיעו לאוזניי מפי אנשים אחרים, או שקראתי עליהן אי שם, וכעת אינני מסוגלת להבדיל ביניהן לבין דעותיי אני. כך או אחרת, אם הקוראים הרופאים, או שאינם רופאים, יגלו עניין בזיכרונותיי, אז אדע שעמלי לא היה לשווא.